שלום וערב טוב. היום אנחנו נעסוק שלום וערב טוב. היום אנחנו נעסוק בהיסטוריוסופיה של הרב קוק. היסטוריוסופיה זה מילה מקובלת בחלק מהחוגים כדי לדבר על פילוסופיה של ההיסטוריה. הפילוסופיה של ההיסטוריה זה דבר חשוב מאוד בהתחשב בעובדה שההיסטוריה היא חשובה ביהדות בכלל. היה הוגה יהודי בשם ישעיהו ליבוביץ' שאמר שההיסטוריה היא אינדיפרנטית ליהדות. או יותר נכון, היהדות היא אינדיפרנטית להיסטוריה. במילים אחרות, לא חשוב מה היה, מה הווה ומה יהיה. נכון? ככה טען פרופסור ליבוביץ', והמסקנה המתבקשת לפי זה היא שספר התנך איננו ספר יהודי. טוב, אף על פי כן,
צריך לא ברור מה עבר מאחד לשני.
כלומר, מאחר והמרכיב המרכזי של התוכן של ספר התנך זה ההיסטוריה. אם כן, מי שיאמר שההיסטוריה איננה חשובה ביהדות, יסבור מן הסתם שהתנך איננו ספר יהודי. זה לא פשוט, לא? טוב. אף על פי כן צריך לברר את הדברים. כלומר, ההדגשה שהאלוהות לוקחת כזירת התגלות דווקא את ההיסטוריה, זאת היא הנחה שפותחה במיוחד על ידי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי. וכמו שפעם אמר שמעון פרס מעל במת הכנסת, אני זוכר אותו כמו אתמול, אומר, כמו שאמר יהודה הלוי שאלוהי הגויים הוא אלוהי העולם ואלוהי ישראל הוא אלוהי ההיסטוריה. מי הכניס לו את זה לתוך הנאום? אני לא יודע, אבל ככה הוא אמר, ויש בזה הרבה מן האמת. זאת אומרת, המשמעות של אלוהי ישראל לעומת המושג האלוהי שבפילוסופיה או בכל המיתולוגיות, זה שיש למהלך של ההיסטוריה האנושית משמעות בכלכלה האלוהית. זה מה שזה אומר. ואז יוצא שאפילו ריבי מפלגות, מהפכות, משברים כלכליים ועליות כלכליות וכדומה, לכל הדברים האלה יש משמעות כוללת מהלך ההיסטוריה. היו גם נוצרים אגב שהבינו את הדבר הזה. למשל, אוגוסטינוס, שבהחלט פיתח כיוון כזה של חשיבה בעיר האלוהים שלו, ציביטת ידי, ואפשר לומר זה דבר קבוע ביהדות. יחד עם זאת, אנחנו רואים הדגשות שונות לגמרי בדברי הרמב״ם. לעומת רבי יהודה הלוי, מציבים בדרך כלל את הרמב״ם. כאן צריך לציין, למשל, דוגמה מאוד מאוד בולטת. איך מתחיל ספר משנה תורה של הרמב״ם? יסוד היסודות ועמוד החוכמות. לידע שיש שם מצוי ראשון, והוא המציא כל נמצא, וכל הנמצאים משמיים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו. ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי, אין כל דבר יכול להימצאות. ואם ייבטלו כל המצויים, לא ייבטל הוא לביטולם, שכולם אינם צריכים, כולם צריכים לו, והוא ברוך הוא אינו צריך להם. המצוי הזה הוא אלוהי העולם ברוך הוא, וידיעת דבר זה מצוות עשה, שנאמר. שנאמר מתחיל להיות מעניין. איפה זה כתוב בתורה שיש מצווה לדעת שיש מצוי ראשון שימציא כל נמצא? נו, איפה זה כתוב? שנאמר, אומר הרמב״ם, אנוכי השם אלוהיך. עד כאן דברי הרמב״ם. זיכרוני מהקריאה בבית הכנסת הוא שהפסוק איננו כזה. איננו כמו שהרמב״ם מצטט אותו.
אנוכי השם אלוהיך.
נכון, כלומר, הרמב״ם מצטט אנוכי השם אלוהיך, ולא את המשך הפסוק, שהוא אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא מציג את עצמו בכתוב, יש רקע היסטורי להופעה הזאת. הוצאה מארץ מצרים. הרמב״ם, טריק, חתך. כמו כן, אומר הרמב״ם, המצוי הזה הוא אחד שנאמר, מאיפה הרמב״ם לקח שהקדוש ברוך הוא אחד שנאמר? אז בואו נראה מה אומר הרמב״ם. שנאמר, השם אלוהינו השם אחד. אני זוכר שהפסוק מתחיל בשתי מילים נוספות. שמע ישראל, השם אלוהינו השם אחד. שמע ישראל הוא הרקע האנושי היסטורי. למי נודע שהשם אחד? לישראל. ישראל זאת אומה בעלת היסטוריה. שוב הרמב״ם לוקח מספריים, חותך לנו את הפסוקים. אז אפשר לומר שהרמב״ם הרי יודע מאיפה ליקוחים הביטויים האלה, ולכן הרקע ההיסטורי הוא כאילו מובן מאליו, מובלע. זה אפשרות אחת.
המסלול לבנות הרמב״ם על מה שהוא לא כותב הוא קצת...
זה מאוד, מאוד יציב ברמב״ם לבנות על מה שהוא לא כותב. מסיבה פשוטה, הרמב״ם כותב הכל. כלומר, אם מישהו כותב משהו... על נושא חלקי. למשל, הוא כותב על פרפרים. למה הוא לא כתב על ברגים? כי זה לא הנושא שלו. אבל מאחר והרמב״ם הוא אחד כזה שהחליט לכתוב על הכל, אם הוא לא כותב, זה שאלה. בסדר? זה דווקא ברמב״ם. כמו כן, אז אפשר, אני מבין את זה אחרת לגמרי. אני אסביר למה הכוונה. יש שני אופנים, כלומר, באוניברסיטה אומרים כך, שאצל הרמב״ם יש השפעה יוונית. הקדוש ברוך הוא בתור ראש הפירמידה של המציאות, אלוהי העולם, נשיא כבוד של המציאות, בעוד שרבי יהודה לוי הוא יותר תנכי, הוא הולך לפי הקדוש ברוך הוא המתגלה בהיסטוריה. מצד האמת, זה לא כך. אלא שיש שני סוגי זמנים בהיסטוריה היהודית. יש זמנים שבהם בית המקדש קיים, שכינה שורה, ויש זמנים של גלות. בזמן שבית המקדש קיים הוא שכינה שורה, מה שחשוב בעולם זה ההווה. העבר והעתיד הם פחות משמעותיים. כי ההווה מפגיש אותי עם האלוהות. אז חיי ההווה מלאי משמעות מצד עצמם. לעומת זה, כשאני במצב של גלות, של חורבן המקדש, סילוק שכינה, ההווה איננו נותן סיפוק, העיקר הוא זיכרון העבר וציפיית העתיד. ואז מלא, הזרימה ההיסטורית הופכת להיות החוויה המרכזית של הזהות היהודית. ומתוך כך מובן ההבדל בין רבי יהודה הלוי להרמב״ם. שרבי יהודה הלוי חי בזמן הגלות. ולכן אצלו המתח בין העבר לבין ציפיית העתיד הוא העיקר של החוויה הדתית שלו. מובן? כי רבי יהודה הלוי חי בזמן הגלות.
ורמב״ם.
מה הרמב״ם? מה הבעיה?
לא חי בזמן הגלות?
הרמב״ם חי בזמן הגלות? אתה לא מכיר אותו. הנה, הרמב״ם בהלכות חמץ ומצה. הוא מתאר איך עושים את ליל הסדר. אז הוא כותב כך. עושים קידוש, אחר כך נוטלים ידיים, כדי לטבול את הכרפס, טובלים את הכרפס. ואז עוקרים את השולחן, ומוזגים כוס שני, והבן שואל, מה נשתנה? ואז האבא עונה לו, מה נשתנה? אומר לו, עבדים היינו, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. כשגומרים את כל הסיפור הזה, שותים כוס שני, אוכלים את המצות. לוקח את המצות, מברך שתי ברכות. אשר המוציא לחם מן הארץ, ואשר קידשנו מצותיו וציוונו על אכילת מצה, אוכל כזית מן המצה בהסבה. אחר כך מביאים לפניו את קורבן החגיגה ואת קורבן פסח. על קורבן חגיגה מברך אשר קידשנו מצותיו וציוונו לאכול את הזבח. על קורבן פסח מברך אשר קידשנו מצותיו וציוונו על אכילת פסחים. ואם בית המקדש איננו קיים, מברך על אכילת מרור. כלומר, הרמב״ם לא מנסח את האגדה על פי איך שהמועצה הדתית מנסחת אותה. דהיינו, השלמה עם המציאות, הרמב״ם נמצא מעבר לגלות. עד כדי כך שהרמב״ם פסק להלכה שבית המקדש לא חרב. כן? הרי לפי הרמב״ם, מאחר ושכינה לא זזה מהר הבית, לכן גם היום מקריבים את הקורבנות כולם, אף על פי שאין שם בית בנוי, ואוכלים קודשים קלים בכל העיר, אף על פי שאין שם חומה, שקדושה הראשונה שקידש שלמה, קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אם כן, לפי הרמב״ם, חורבן הבית הוא פיקציה. אז למה הרמב״ם היה בוכה בתשעה באב? הוא הצטער על הקירות. הקירות היו כל כך יפים, חבל עליהם. אבל המקדש עצמו לא חרב, ולכן עד היום מקריבים קורבנות. זה שלא הקרבתם הבוקר קורבן התמיד, אז אתם לא בסדר.
חשד הקורבן זה לא עבירה לחוק?
מה?
חשד הקורבן זה...
הכחשת החורבן, האם זאת לא עבירה... זה נגטיביזם, כן? כן. אז הרמב״ם סובר שהמקדש לא חרב. לכן אפשר לומר, הרמב״ם אומר שמי משלמה ואילך, בעצם ההיסטוריה נכנסה למצב של הווה מתמיד. Present continuous. ולכן אפשר לומר, אצל הרמב״ם, זה שהוא לא מזכיר את הרקע ההיסטורי של יציאת מצרים במציאות השם, והרקע ההיסטורי של שמע ישראל בייחוד השם, זה בגלל שזה שייך לפרה-היסטוריה. כעת הדברים האלה הם המציאות. ברור? טוב, עכשיו, כן. Okay. מה? אתה אומר שהתנך מלא בהיסטוריה, והנה התנך נכתב בתקופה שבית המקדש קיים. ואני שואל אותך, מאיפה לקחת את זה? בוא נבדוק. בתנך יש 24 ספרים. חמישה חומשי תורה, נתחיל עם זה. מתי נכתבו?
לפני.
יהושע שופטים, שמואל, לפני. בסדר. מלאכים? לא. נכתב אחרי. כן, מי כתב את ספר מלאכים? ירמיהו הנביא. כלומר, ההחלטה לערוך את תקופת הבית על ספר נעשתה עם חורבן הבית. בסדר? נמשיך. כן. בואו נמשיך. יש לך, אז אם כן, כבר הסתדרנו כבר עם תשעה ספרים מתוך ה-24. בואו נמשיך. ישעיהו, מתי נכתב?
רק מה טענה?
הוא טוען שהתנך נכתב בתקופה שבית המקדש קיים, ואני טוען שלא. עכשיו, היו הרבה נביאים, זה אני מסכים, אבל הממד ההיסטורי, כלומר הצורך להעלות על הכתב את התולדה ההיסטורית, הוא דווקא בא עם החורבן. אז אני צריך להזכיר לאנשים מאיכן הם באים ולאן הם הולכים. אבל בזמן שבית המקדש קיים, האדם לא התעניין בהיסטוריה שלו, הוא היה חי את ההווה, היה הולך לבית המקדש כל שנה. שלוש פעמים בשנה. זה מה שמילא אותו. רגע, עוד לא גמרנו. אנחנו בתשעה ספרים. עכשיו אנחנו כבר ישעיהו. מתי נכתב ישעיהו? ישעיהו נכתב על ידי אנשי כנסת הגדולה. כך כתוב בגמרא במסרת בבא בתרא. וישעיהו בעצמו, ישעיהו בעצמו אומר, צור תורה, חתום תעודה בלימודיי. כלומר, ישעיהו בעצמו אומר שהדברים שהוא כותב הם לא לפרסום, והוא שם אותם סגורים במשמרת אצל תלמידיו. נכון? בואו נמשיך. בישעיהו עצמו. צור תורה, חתום תעודה בלימודיי. לימודיי כמעט תלמידיי. בואו נמשיך. ירמיהו יחזקאל. נו. חורבן. בסדר? אז כבר הגענו ל-12 ספרים מתוך 24. כן? שנכתבו לא בזמן שבית המקדש קיים. איפה היינו עוד? אז נשאר לנו 13. 13. בואו נבדוק. יש, כל הספרים שנכתבים הם ספרים או של ממלכת הצפון, כן? או ספרים של תקופת בית שני, חגי זכריה מלאכי, או ספרים לגויים. נכון? יונה, עובדיה, כן? אז מה נשאר לך? מיכה וצפניה ועמוס. כן? ששם זה גם כן לא היסטוריה. זה בעיקר תוכחות. טוב, בואו נמשיך. אז מה נשאר לנו עכשיו? תהילים. לפני. דברי הימים? אחרי. עכשיו, מה נשאר לך? חמש מגילות. בואו נבדוק. רות? לפני. אסתר? אחרי. איכה? אחרי. נכון. כן, אבל זה אנחנו נלמד מה זה בית שני. אז מה שלך? שירה שירים וקהלת. אז על שירה שירים וקהלת אתה עושה לי בעיות. זה הכל. מה נשאר לך? יוב, שערבי לפני. דניאל עזרא נחמיה אחרי. לא, אז מה מצאת לי? שתי מגילות? בית מקדש מפריע לספרות ההיסטורית. אבל הספרות בכלל. ברגע שדבר חי, לא צריך לכתוב אותו. בסדר? טוב. אז כך שכל המיתוס שהתנך נכתב בתקופת בית ראשון, צריך רוויזיה. טוב, בואו נחזור עכשיו לנושא של ההיסטוריוסופיה. אם כן, יש, אחרי שפתרנו את הבעיה של המאבק, המתח כביכול בין הרמב״ם לבין רבי יהודה הלוי, אנחנו יכולים לחזור, אם כן, אל האסכולה המרכזית.
קודם כל, אני לא השתכנעתי שהרמב״ם הוא אנטי-היסטוריה.
אני אמרתי שהרמב״ם לא מזכיר היסטוריה. יותר מזה, אתה יודע מה? הרמב״ם שואל במורה נבוכים שאלה מעניינת מאוד. מדוע התורה סיפרה את רשימת הדורות מאדם הראשון ועד משה? למה? עכשיו, מה התשובה של רבי יהודה הלוי?
זה התגלות.
לא, כדי להבין איך התבררה סגולת ישראל באנושות. נכון? זה מה שאומר רבי יהודה הלוי. מה עונה הרמב״ם במורה נבוכים? בגלל שיש קושייה. איך אתה אומר שהעולם נברא, ואני רואה שתמיד אנשים נולדו מאנשים שקדמו להם, אם כן העולם קדמון? אז כדי לענות על הקושייה הזאת, סופר לנו מה הייתה רשימת כל הדורות. הוא מוחק את ההיסטוריה. כן? כלומר, יש פה דברים, בכל זאת, מעוררים שאלה. אני לא אומר שאי אפשר לקרוא אחרת ברמב״ם. אני אומר, אבל אפילו אם נקרא כך ברמב״ם, הרמב״ם מדבר על מצב שבו בית המקדש בנוי, כלומר, גם עכשיו. בסדר? עכשיו, בואו נחזור לנושא שלנו. בואו נחזור, אם כן, לאסכולה המרכזית, שהיא זו של רבי יהודה הלוי, המתבוננת בהיסטוריה בתור זירת התגלות האלוהות, ואנחנו נראה על יסוד זה את מאמרו החשוב של הרב קוק, נקרא למהלך האידאות בישראל, שמודפס בשלמותו לפניכם. רקע קצר לכתיבת המאמר הזה, המאמר הזה יצא בירחון הנקרא בשם העברי בשנת 1912 תפרש עין ב'. זה ירחון שיצא בברלין. הייתה תקופה שזה היה עיתון, תקופה שזה היה שבועון, תקופה שזה היה ירחון. זה עבר כמה שינויים, אבל הוא פרסם את זה בעברי. מי שהיה העורך של העברי היה הרב מאיר ברלין, לימים בר אילן, בנו של הנציב מוולוז'ין, מהמנהיגים הבולטים של הציונות הדתית. עכשיו, הרב קוק כתב שם את המאמר הזה כתגובה לסדרה של מאמרים שכתב סופר בשם שי הורוביץ. שי הורוביץ לא כתב בעברי, אלא כתב בעיתון אחר ששכחתי את שמו, ושם הוא העלה את התזה שמאחר ועם ישראל סיים את תפקידו ההיסטורי, ממילא יש לצפות שתוך זמן קצר העם הזה ייעלם. זה פחות או יותר, כלומר, היה לנו הרבה מה לתת לאנושות, מה שהיה לנו לתת, האנושות קלטה, לא צריך יותר את עם ישראל. הרב קוק כתגובה לדבר הזה, כתב את המאמר הזה כדי להראות מדוע לא סיימנו את תפקידנו. עכשיו, שי הורוביץ שלח מכתב לרב קוק, ושאל אותו, מדוע את התשובה שלך לא פרסמת בעיתון שלי? עונה לו הרב קוק, כי כל מי שמפרסם דעות שמעמידות בספק את הלגיטימיות של הזהות של עם ישראל, הוא רודף את האומה בכללה. ולכן אני לא יכול לענות לך בעיתון שלך. אבל חייבים לענות, לכן עניתי במקום אחר. אגב, במכתב ההוא, הרב קוק קורא לו אדון נכבד, ולא כותב את המילה שלום. משום שאין שלום לרשעים. אגב, הרב קוק גם אומר לו, תראה, אני מבין שיש לך ספקות, שזה אוכל אותך, בסדר. אבל מה חטאה האומה שאתה מזהם אותה עם הספקות שלך? על כל פנים, הטענות של שי הורוביץ ראויות לתשומת לב, ולכן נכתב למהלך העידות בישראל. עכשיו, בספרות המחקר אומרים בצדק שזה החלק ההגליאני של תורת הרב קוק. מדוע? משום שהרב, כדי להסביר את רעיונותיו, משתמש במינוחים הלקוחים מהפילוסופיה של הגל, למרות שהמקורות הפנימיים של דבריו אינם הפילוסופיה של הגל, אלא תורת הקבלה. בסדר? כלומר, הדברים שאנחנו נלמד הם בעצם רעיון של תורת הסוד, אבל הרעיון הזה של תורת הסוד מנוסח בסגנון של הפילוסופיה ההגליאנית, או יש אומרים גגליאנית, נכון? שעניינה, שהייתה מאוד מקובלת בימיו של הרב קוק. לצורך זה משתמש הרב קוק במושג לועזי בשם אידאה. אידאה זה מושג יווני במקור, אפלטוני בעיקר, אבל הרב קוק לא משתמש במילה אידאה במובן האפלטוני של המילה, אלא במובן ההגליאני של המילה. למה הכוונה? זה לא לגמרי סותר, אגב, שני המובנים. אני אסביר למה הכוונה. אידאה, נאמר כך, מציאות עליונה שמעניינה להתגלות בעולם הזה. כלומר, המציאות היא עליונה מצד עצמה, אבל אחד הדברים, אני אומר, המתחייבים מאותה המציאות העליונה, זה גם ההתגלות. אז למשל, אצל אפלטון, יש לכל המשולשים, הם התפשטות, הם הופעה של המשולש האידאי, שאי אפשר לראות אותו כי אין לו עובי. כלומר, יש אידאת המשולש, ומכוח זה יש משולשים בעולם. נכון? ככה אומר אפלטון. יש אידאת מספר שניים, גם המספרים הם אידאות, לכן כל דבר שהוא זוגי במציאות הוא הופעה של האידאה הזאת. אצל הגל, האידאות הם רעיונות שמופיעים במהלך ההיסטוריה. כלומר, ההיסטוריה בנויה כדיאלקטיקה של הופעת אידאות. מהי דיאלקטיקה? זה מהלך הסברה שבנוי על ההנחה שיש שלוש כוחות. כל כוח הוא תזה שמזמין השלמה או התנגדות של כוח לעומתו, נקרא אנטיתזה, וביחד נבנית סינתזה. כשהסינתזה הזאת היא הופכת בעצמה להיות תזה, המזמינה אנטיתזה וסינתזה, וכך עד שמגיעים אל הרוחני המוחלט, שזה מה שהגל מכנה בשם אלוהים, ויש ויכוחים אצל תלמידי הגל למה הוא התכוון כשהוא אמר אלוהים. האם הוא מתכוון לאלוהים של הדת, או לאיזה מין הפשטה סובייקטיבית וכדומה. בסדר? ואז השאלה האם הגל היה תאיסט או אתאיסט נשארת פתוחה. יצוין שהיה חכם אחד בעם ישראל שכבר התלהב מאוד מההסברות ההגליאניות. זה היה רבי נחמן קרוכמל בספרו מורה נבוכי הזמן. וגם מסביב להסברות של רבי נחמן קרוכמל הנקרא רנק היה ויכוח, עד כדי כך שיש כאלה ש... כלומר, ככה היה בסוף, שלא קברו את רנק בבית קברות יהודי, כי אמרו שהוא כופר בעיקר וסקלו את ארונו. גם עד היום הזה הוויכוח קיים. מה שלא יהיה, הרב קוק משתמש בהסברה ההגליאנית. כמובן הרב קוק הוא לא אתאיסט, כידוע לכם, והוא מסביר את ההיסטוריה בתור המפגש של מספר אידאות. שתי אידאות מרכזיות חושף הרב קוק בהיסטוריה. האחת מכנה אותה האידאה האלוהית, והשנייה האידאה הלאומית. כן, ככה הוא מכנה אותם. במהלך ההסברה הרב קוק מוסיף אידאה שלישית, שמופיע בהיסטוריה בתקופה מאוחרת יותר, הלא היא האידאה הדתית. בסדר? זה שלושה דברים. אם כן, אידאה אלוהית ולאומית, ואיזשהו נספח שצריך לברר מה עניינו, האידאה הדתית. אגב, אידאה כותבים את זה ב-I גדולה, כן? יש I קטנה, זה idea, ב-I קטנה זה רעיון, ב-I גדולה זה אידאה, כן? כלומר, מציאות מוחלטת. ההנחה של הרב זה שיש איזשהו מתח בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. למה הכוונה? האידאה האלוהית מתגלה באדם מכוח זה שיש לאדם נטייה אל האינסוף. איפה זה שוכן באדם? בנשמה שלו. יש באדם, בנשמה של האדם, נטייה, איזשהו צימאון אל האינסוף, כי הנשמה היא בעצמה איזה מין ניצוץ של אינסופיות בתוך האדם, ודרך הנשמה האדם מגיע למפגש עם האידאה האלוהית. לעומת זה, יש באדם גם נטייה חברתית. הנטייה החברתית יוצרת לאומים, חברות, ואז מופיע האידאה הלאומית. הצד השווה שבשתי האידאות, זה ששתיהן הן פנייה של האדם אל החוץ, אל מה שמחוץ לו. כן, אפשר לגמד את זה למושגים של בן אדם למקום, בן אדם לחברו. אבל מה שמאפיין בן אדם למקום ובן אדם לחברו, שזה לא בן אדם לעצמו. כן, זה הצד השווה. כלומר, האדם יצא אל מעבר לו, וניתן בעצם לומר שמצד המקור, שתי האידאות הן אותה האידאה. מה שמביא אותי להתחבר לחבר שלי, זה הנקודה הנבדלת, הטרנסנדנטית שיש בו. וכבר אמר הכתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. כלומר, רעך כמוך, זה אני השם. ולכן אפשר לומר, רעך זה גם הקדוש ברוך הוא. זה באופן תיאורטי מאוד, מה שאני אומר. במציאות זה לא כך, מדוע? כי במציאות אני מתוודע לאידאה האלוהית דרך הנשמה, ואני מתוודע לחברה דרך הטבע. כלומר, הטבע בא אצלי מלמטה, והאלוהות בא אצלי מלמעלה. אמנם בגן עדן, אם כבר חוזרים אל המקור, יש השתוות מוחלטת של שני הדברים. הנחש, כלומר הטבע, והאדם, כלומר הנשמה, הם באותו גובה. אחרי החטא, הנשמה מעל הטבע, האדם דורך על הנחש. ואז אי אפשר יותר לגלות את האלות דרך הטבע. המפגש עם הטבע כחוויה מביא לאלילות, לפגניות, עבודה זרה. אבל זה בדיעבד. במקור יש השתוות. האם מה שאני אומר זה קבלה? זה תורה. עכשיו, אתה יכול למצוא ניסוחים כאלה בקבלה, אבל בעצם הקבלה אינה אלא שריד של ההסברה של הנביאים, כן? כלומר, אני לא יודע אם אפשר באמת להפריד. במיוחד שאני מהמפלגה של המקובלים, אז יש לי נטייה לעשות זיהוי מוחלט בין הקבלה לבין הנביאים. זאת האסכולה שלי, מה אני אעשה? בסדר? ככה אני חושב. כן, בוויכוח בין הפילוסופיה לקבלה, הקבלה ניצחה. אפשר לעשות סינתזיה דיאלקטית. עכשיו, מה שזה יוצר, הניגוד הזה בין הנשמה לבין הטבע, בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית, יוצר מערכת יחסים מסובכת בין שניהם. בכל חברה תמצאו נציגים של זה ושל זה. למשל, בימי קדם, המלך והכהן. המלך הוא עוסק בפוליטיקה, זה עניינו של המלך. הכהן, בן אדם למקום. ומי יכניע את מי? בקנוסה, למשל, ויכוח. האפיפיור או הקיסר? מי שולט באירופה? כן? יש ויכוחים כאלה. הדברים האלה גם... היו תקופות שהמלך היה בעצמו הכהן. כן? בראשית ההיסטוריה. כן? למשל, גם אפילו ברומא, הקיסר היה פונטיפקס מקסימוס. כן? כלומר, הוא היה גם הראש, אפשר לומר, הדת הרומית. אפשר להגיד, או שזה היה לפני ההיפרדות, כלומר לפני הסינתזה, לפני שבכלל היה תזה ואנטיתזה. כן, ובני דוד כהנים היו, זאת אומרת, אפשר בעצם לראות את זה לאורך כל התנ"ך, המתחים האלה, וכל פעם איזה צורה זה קיבל. זה אולי קשור לשאלה של מהות המשטר החברתי של הפוליטי של היהדות, שעל זה תהיה אחת ההרצאות הקרובות. כן? מה? בעזרת השם יתברך, כן. למרות שבשיעור הבא אנחנו נדבר על היחס לגויים. כן. אבל הרצאה אחת ההרצאות שתבוא אחרי זה תהיה על המשטר הפוליטי של היהדות. אז אנחנו יכולים לראות כאן, למשל, ובני דוד כהנים היו, איזה מתח כזה. או שלמשל, עוזיהו מלך יהודה מבקש להקטיר לפני ולפנים, הוא רוצה להיות כהן גדול. אז השאלה היא, בגדול, מה זה אומר הדבר הזה? כלומר, האם החברה צריכה להיות מוארת מן האידאה האלוהית או לא? או, אם תרצו, בתורת הקבלה קוראים לזה, בלשון הספירות, התפארת והמלכות. התפארת בתור האידאה האלוהית, המלכות בתור האידאה הלאומית. מה? תפארת? התפארת, כי זה האידאה האלוהית. כלומר, אתה שואל למה המינוח הוא כזה? למה לא? כלומר, מה הקושיה?
למה דווקא תפארת?
זה לא סירה אחרת. תפארת זה התורה, לא? נשמת ישראל. לא, כלומר, קצת קשה לי להבין את מהות השאלה.
למה
לא? זאת אומרת, כלומר, הייתי רוצה, אם יש לך קושיה, אז קשה, קל לי להבין.
לא צד ימין ולא צד שמאל,
זה צריך להיות אמצע. כלומר, לא ימין ולא שמאל, אלא אמצע. למה לא ימין ולא שמאל? כי ימין ושמאל זה חלקי. אז אם כן, נשארו לך הספירות האמצעיות. נכון. מהי הספירה האמצעית הכוללת את כל הספירות? התפארת, נכון? אז מצאנו פתרון. תודה שעזרת לי. טוב. בסדר. זה קצת, הייתי אומר, בלבטי, אבל זה עוזר לך. טוב, אז בין התפארת לבין המלכות, יש גם מידת היסוד שאנחנו נעסוק בה בהמשך. אבל לכל פנים, יש מתחים. והשאלה, האם זה יכול להצליח? כלומר, האם יכולה להיות הרמוניה בין שתי האידאות? הדיאגנוזה של הרב קוק היא שלא. כלומר, תמיד בהיסטוריה זה נכשל. בואו נקרא את הפרק הראשון בקצרה, ואנחנו נבין על מה הרב קוק מדבר. טוב, קודם כל הוא מציג לפנינו את הכלים, כן? את הכלים כמו בשחמט. סגנון החיים וסגנון המחשבה של האדם, הכוללים את כל מהותו. כלומר, יש באדם שני דברים, חיים ומחשבה. חוויה ושכל, נכון? השכל הוא אצלנו שייך יותר לעליונים, החוויה יותר לטבע. מתבלטים הם במלוא תוכנם ברעיון החברה, שזה דבר רגשי, כלומר הפטריוטיות, החברה, זה דבר שברגש, וברעיון הרוחני, שהם אינם האוצרות של הצורה הלאומית והאמונית, אשר לציבורים האנושיים. כלומר, יש לאומיות, יש אמוניות, זה הרחבה של זה. כשהסגנונים האלה מתבררים ביותר וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה, אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים, שהם האידאה הלאומית והאידאה האלוהית. הראשונה, מה זה הראשונה? הלאומית. בתור סגנון החיים הסדרניים של החברה, והאחרונה, שזה האלוהית, בתור סגנון המחשבה של הרעיון הרוחני. ואם נבוא לדייק יותר ולהגביל התחומים על פי הדרך היותר רגילה ביותם עומדים במערכה מקבלת, נאמר, הרגש הלאומי והדעה האלוהית. כלומר, לאומי זה שייך לרגש, אלוהי זה שייך לשכל. שלפעמים, בחליפת המצבים האפשרית, נמצאים גם התחתונים למעלה ועליונים למטה בתור דעה לאומית ורגש אלוהי. זה בחברה המודרנית. בחברה המודרנית אומרים לך, ענייני אלוהות זה רגש. זה דבר פרטי. אבל מוסדות המדינה, כלומר, השלטון, הנורמות האזרחיות, זה מה שרציני. שם הדעת. ולכן, למשל, בית המשפט העליון משתמש הרבה בסגנון הפסיקות שלו, סביר, לא סביר, יעלה על הדעת, לא יעלה על הדעת. כן? מושגים ששייכים לתחום השכל, שאומרים שמה שרציני באמת זה המשטר. התכנים פחות חשובים. כלומר, השאלה היא, על מה צריך להגן קודם כל? האם צריך להגן על הדמוקרטיה, או צריך להגן על הזהות? שתי אפשרויות. טוב. המעלות והמורדות הפרטיות, אז הרב כאן מסביר שמתוך כך יש גם תנועות חיים גדולות. לעבור בבקשה לפסקה הבאה. אני לא מתכוון לקרוא איתכם את כל המאמר, אבל פסקאות נבחרות כדי להבין את מהלך הדבר. ולכתה ממעלה למטה, וממטה למעלה, חוללה הכנה זו. מכונות לאומיות שונות. סליחה, אני מבקש לחזור קצת אחורה. יש שורה שמתחילה במילה ההכנה. כן? לפני זה, חמש שורות לפני זה. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. כלומר, יש איזה מין צימאון אלוהי. היא מחוללת דתות ורגשי אמונה שונים, סדרים ונימוסים, המסבבים גם הם המון מעשים כבירים. אחר כך, הפסקה הבאה, בלכתה ממעלה למטה וממטה למעלה, חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות. שימו לב, הרב רואה שההתחלה של הציבורים הלאומיים זה התחיל מחוויה דתית. ולכן באמת בפרה-היסטוריה אנחנו רואים זהות בין המנהיגות הפוליטית למנהיגות הדתית. חוללה הכנה זו מכונות לאומיות שונות מכוונות למצבה בכל קיבוץ אנושי ובכל מצב גיאוגרפי לפי ערכם. היא מצאה תמיד אי אלה מכשירים חומריים שכבר הספיקו לכונן איזה חומר רפה לפחות לתכסיס עממי. ועל ידי השפעתה העליונה נובחה נשמת חיים באותו הגולם. כלומר, תמיד היה התחלה חומרית של חברה, ואיזשהו רעיון אילאי חדר לתוך החברה, וגיבש את החברה לזהות חדשה. החפץ, המרץ, האומנות, הדמיון והשכל, צורכי החיים, וכל נטיות הרוח בכלל התלכדו יחד, והיו לרוח וגבייה. ויקומו לנו קיבוצים חברתיים ולאומיים, שכשאנו מסתכלים בהם בעין פקוחה, הננו רואים את כל הסיבות החזקות, ההולכות ומשפיעות, הסדרי הווייתם וחייהם, שהן כולן נמזגות ונבללות מההכשר הפנימי של מיזוג הרעיון האלוהי עם הנטייה הקיבוצית שבצורה הלאומית. כלומר, זה מין תערובת.
אז גבייה כאן זה צורה לאומית ורוח?
כן, זאת אומרת, גוף הוא גבייה. גוף ונשמה. כן? גוף לאומי, נשמה אלוהית.
זה פחות יותר כמו במאמר על הספד בירושלים, כן? באותו סגנון.
יש משהו שמתקרב לזה, כן. אבל רק שבמספד בירושלים זה על קבוצות באומה. הוא לא מדבר על קבוצות באומה, הוא מדבר על הישות החברתית הראשונה. ויש... כן, סליחה, יש לפעמים מצבים, אני קורא כאן שתי שורות, שורה אחר כך, לא, סליחה, אתם יודעים מה, אמנם, נמשיך שם, אמנם, אחרי אשר ירדה האחרונה לרשת ארץ התרחבה והתאמצה, כלומר, ברגע שהרעיון החברתי קיבל צורה יותר ממשית, ותקנה לה הוויה שלמה וחטיבה מיוחדת, ולפעמים גם תנסה כוחה להינתק משורש חיבורה היסודי מתוכן הרעיון האלוהי. כלומר, לפעמים החברה רואה את עצמה כריבונית. יש מושג, במיוחד בחברה המודרנית, שהמשטר הפוליטי רואה את עצמו כמקור של סמכותו הוא. פעם למשל, אני יודע שעל ה... כלומר, במשטרים שלפני המהפכה הצרפתית, היו אומרים למשל על מלך צרפת, שהוא מלך צרפת בחסד האל. עד היום הזה, על המטבעות של מלכות בריטניה, כתוב ראשי תיבות בלטינית, שמשמעותן, Dei Gratia Rex Angloterum. כלומר, אנגליקורום, סליחה. כלומר, בחסד האל, מלך או מלכת אנגליה, או האנגלים. זאת אומרת, ההנחה היא שהמקור של הסמכות המשטרית, באידאה האלוהית. ברגע שהייתה מהפכה הצרפתית, אז המלך לואי ה-16 קיבל את התואר מלך צרפת בחסד החוקה. ומכאן ואילך המקור של ריבונות. ריבונות, סוברניות של המשטר. למשל, לפי החוק הישראלי, הריבון במדינת ישראל הוא הכנסת. הכנסת הוא הריבון, והוא מאציל את סמכויותיו לגופים השונים. לא הקדוש ברוך הוא. והשאלה אם דבר כזה יכול להצליח או לא יכול להצליח. אבל אין ביד ההיסטוריה האנושית להראות שניסיון זה מצליח לצאת לפועל. אבל יש משטרים אתאיסטיים, כן, אבל גם להם יש גבול. ורואים אנו שהתכונה העליונה האלוהית שבאדם, אפילו ביותה בתכלית שפלותה, ובצורת נקודה יותר זעירה וקעה, שגם אז היא רק מתעלפת, מתבטלת, ולא מתה וגועה. היא נותנת את העוצמה היותר פנימית לכל דחיפות החיים, כלומר בסופו של דבר יש נקודה אלוהית שדוחפת את החיים. אבל יש מצב שבכל זאת החיים מתנתקים ממקורה. ואז נוצרת חברה שאפשר לקרוא לה החברה החילונית, הסקולרית. בואו נראה. ויש אשר, החיים המעשיים כבר השתכללו בהווייתם. התכונות החברתיות, המוסריות והחומריות, כולן התקשרו בקשר אמיץ ומסודר. ועכשיו, מה יקרה אם חברה כזאת, חברה מפותחת, תרצה להיות מוארת מן האור האלוהי? מה יקרה לה? יקרה לה אסון. כי אז הדתיים ישתלטו על החברה, והם יערסו אותה.
הנה.
מה? אם היא תרצה. לא, למשל קלווין עשה את זה בג'נבה. כן? הייתה חברה בג'נבה, אוטונומית, מפותחת מאוד. יום אחד הם אמרו, רגע, אבל אנחנו גם דתיים. אז העמידו דתי בראשם. והדתי הזה הרס את כל התרבות שם. למה? בגלל שההערה האלוהית שהייתה אצלו הייתה קטנה. זה מה שאומר כאן. מה? כן. הנה, והאורה האלוהית, המושקף... לא? אה, חשבתי, טוב. אני יכול לקרוא בבקשה? גם לי מותר פה לדבר. והאורה האלוהית המושקפת אל מקום מעמד החברה כהיא שמה בעצם רחוקה. כלומר, הרעיון האלוהי הופך להיות רעיון רחוק. עד אשר, אך מחשקים ומהומות תמצא החברה המתוקנת. בכל מכשירי הרחבים ובצרכי התרבותיים הרבים, אם לאור כזה, כהזה, תחפוץ ללכת באורחות חייה. כלומר, יש מצב כזה שבו נציגי האלוהות אין להם מה למכור. הם מוכרים דווקא את דיכוי החיים. זה מה שיש להם למכור. אז במצב כזה החברה אסור לה לשמוע לדתיים האלה. אז, אבל מה יקרה לחברה? היא בעצמה תדרדר גם כן. למה? אז תיסוב הלאומיות החורנית, ותרצה להתבצר ברעיונה המיוחד. קוראים לזה פשיזם. הפשיזם זאת העמדת החברתיות או הלאומיות בתור תחליף לאלוהים. ולא תובה לפנות עוד אל מקור הווייתה היסודית, שהוא הרעיון האלוהי. ומה יקרה אחרי הפשיזם? גם זה ייפול. ואז מה יקרה במקום זה? אינדיבידואליזם. כלומר, אחרי נפילת המשטרים הפשיסטיים, הטוטליטריים, אז יש התפרצות של החברה האינדיבידואליסטית, והחברה האינדיבידואליסטית כבר איננה מכירה בערך של הכלל, רק בצורכי הפרט, וגם צורכי הפרט אינם יכולים לפרנס את החיים בסופו של דבר. ואז מגיעים לייאוש. זה מה שאומר. אבל כאן תיפגש הראשונה במעמד הזקנה והחולשה. הכוח המכני ישמש עוד איזה משך זמן לדחוף את המכונה הקיבוצית, אבל לשד החיים ילך ורפו, הלוך וחסור. בעבוד העלייה הרוחנית את ערכה, יובן ממלא הכלל את צביונו, צורכי היחיד ותביעותיו הפרטיות יישאו ראש יותר מהערך ההרמוני, וגבולם ילך הלוך ויתרחב, עד כדי שרירות לב ואימה ייאוש, ובחילה בחיים ובמציאות. ותהפוכות בכל הסדר הרעיוני, אין אמת ואין חסד בין דת אלוהים בארץ. כן. לא, לא, אני לא חושב. פשוט הרב מתאר פה נפילה. עכשיו, אני בפסקה הנוספת, החברה הלאומית כשבאה במשעול צר זה, אז מה יש לה להציע? היא מציעה לפנות אל התאווה, אל הסיפוק המיידי של היצרים. ואז יש כל מיני דברים, יש עריות, יש סמים, יש כל מיני שטויות. החברה הלאומית כשבאה במשול צער זה, שנדמה לה שהיא מוכחת להינזר ממקור ראשית צמיחת חייה, תחל לחוש את מחוביה בזמן קרוב. החומריות תימצא לה אז, לחברה נחנקת תחת סבל מסע החיים מחוסרי המטרה, הטעם והתוכן. להחיש לה רפאות תעלה על ידי שיטותיה השונות. שיטות של מאומה, המיוסדים, על בסיסים ראויים של רכוש. תעשה כסף, רכוש קלה. וחיי קלקול נמוכים, חסרי און והוד, גירויים חומריים של תאוות חיים גסים, ההולכים ומתנבלים, שאין בהם נחת וחמדת לב טהור. כל אלה יחגרו שיריד כוחם לפרנס את הלב ואת המוח, מרכזי החיים של היחידים, בהתאמצות להקים מן השברים הללו איזה מוסד טכני גם לחיי חברה ואנושיות. אבל לשווא, מאומה לא תיסנה בעמלן. המוות, השחור, הדומם והקר, לא יוכל להחיות. רק ממקור החיים יכולים חיים להיות מפקים ונובעים. וכולי. ואז יש באמת עלייה של המיסטיקה מחדש, כן? יש בחברות כאלה שנמצאות במשבר, אז יש מיסטיקה, דעות תפל, אמונות תפלות וכולי וכולי, כדי לפרנס באיזושהי צורה את החיים. בסדר? זה בעצם מה שכאן כתוב בפרק הראשון, זה מדוע ההרמוניה בין האידאה האלוהית ללאומית היא בלתי אפשרית. למה היא בלתי אפשרית? בגלל שזה בא ממקורות שונים. במציאות האידאה האלוהית פגשה הכנה מכוח הטבע, נשמה וטבע, יש להם תחושה על כל פנים, של מקור שונה. כמו כל דבר שהוא ממקור שונה, בסוף ההרכבה מתפרקת. מובן? האם יש פתרון? מה עושים? הפתרון זה פרק ב'. פרק ב' אומר פתרון דרך עם ישראל. ואני אסביר למה הכוונה. מדוע עם ישראל עשוי לפתור את הבעיה? הבעיה נבעה, לפי מה שהסברנו, מזה שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית הם באים ממקור שונה. וזאת משום שאם נשאל את עצמנו איך עמים נולדו, הם נולדו מהאינטראקציה בין האוכלוסיות לבין הטריטוריות. התנאים הגיאופוליטיים הם יצרו ביחד זהות לאומית. יוצא לפי זה שהלאומיות היא יצירה טבעית. אבל בעם ישראל הלאומיות נוצרה כתוצאה מהחלטה. מישהו החליט להקים את עם ישראל. מי זה היה? אברהם. כלומר, הקדוש ברוך הוא פנה לאברהם, אמר לו, אברהם, אולי תפסיק לעסוק בעסקים הרגילים שלך, תקים עם. מה היה קורה אם אברהם היה אומר? לא. אז לא היה קם. כלומר, היצירה הלאומית בישראל איננה תולדה של הטבע. ואם נשאל את עצמנו, מה עם עם ישראל היוצא ממצרים? אותו דבר. עם של עבדים, מצד הטבע לא צריך לצאת. כלומר, הנתונים הסוציו-אקונומיים לא היו לטובת יצירת האומה. ואם כן, כל היצירה היא כל כולה מכוחה של ההחלטה. כלומר, התוכן שיש בנפש של המחליט, הוא הקובע את האופי של הזהות הלאומית. מאחר והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, תשמע, אתה תקים את זה בשביל האידאה האלוהית, זאת אידאה לאומית מסוג חדש, אידאה לאומית שכל כולה אלוהית. ולכן, גם אם במהלך ההיסטוריה של עם ישראל, הניגודים בין האידאה האלוהית ללאומית יתגברו, הם לעולם לא יוכלו לבטל את ההפרדה. אביא לכם דוגמה מעניינת. במאה ה-19, כמה נגיד הלאומיות הישראלית, הציונית, החילונית, אחד מנציגיה היה יהודי בשם אליעזר בן יהודה. אליעזר בן יהודה אמר, לא צריך יותר מצוות, לא צריך יותר תורה. אנחנו ניתן הגדרה חדשה לזהות היהודית, והיא ארץ שפה. אה, יפה, נשמע טוב. אבל בואו ניכנס לפרטים. איזה ארץ? ארץ הקודש. אה, איזו שפה? לשון הקודש. יש פה בעיה. כי אין לך באוצר הזיכרונות הלאומיים שלך משהו שהוא לא קשור אל הקודש. כלומר, כשבאירופה רצו להגיע לסיקולריזציה, הפסיקו לכתוב בלטינית והתחילו לכתוב בשפות הלאומיות. כי הלטינית זוהתה בתור השפה הכנסייתית, ועכשיו לא צריך יותר את הכנסייה, יש לנו שפה אלטרנטיבית. אבל בישראל אתה רוצה להרגיז את הרבנים ואתה מדבר עברית, אבל זה מצווה לדבר עברית. כלומר, החילוניות היהודית נושאת בתוכה את המעצורים של עצמה. מובן מה שאני אומר? דבר דומה מצאנו, למשל, במאמרו של הרב קוק על המצה. מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ עד שנגלה עליהם. דיברנו על זה, לא? כן, מלך מלכי המלכים, הסברנו את זה? כן. זאת אומרת שאין לנו בהיסטוריה שלנו זיכרון של תקופה שבה לא היינו כאומה מחוברים לגילוי שכינה. אז אנחנו כמו בצק שלא מצליח לתפוח. והוא נאפה. נאפה, אז הוא כבר לא יכול להחמיץ. אפילו תיקח מצה, תשים אותה במים, היא תישאר מצה, היא לא חמץ. לעומת, למשל, ניתן דוגמה אופיינית לקשר מסוג אחר, האסלאם והערביות. הערביות זה לאומיות. יש סוג של לאום כזה, ערבי. יש גם דת, תוכן אלוהי, האסלאם. ואנחנו רואים שבהיסטוריה הייתה התלכדות בין שני המושגים האלה. מוחמד היה ערבי ומוסלמי כאחד. ובתקופה מסוימת הייתה איזושהי התלכדות בין שתי הזהויות. אבל האמת היא שאפשר להיות מוסלמי בלי להיות ערבי. ולא עוד, אפשר להיות ערבי בלי להיות מוסלמי. לכן הקישור הכל כך חזק שיש בין שני המושגים עשוי ביום מן הימים להיפרד. כמו שלמשל, היום הבודהיזם לא קיים בהודו, איפה שהוא נולד, אלא הוא נמצא במרכזים אחרים. אז באותה המידה גם אפשר לומר על האסלאם. לעומת זה, היהדות אין לה זהות אלטרנטיבית שיכולה להחליף את הזהות הלאומית, את האידאה האלוהית, ולכן זה לא ייפרד. אגב, מעניין שהיה ניסיון כזה פעם בתנועה הכנענית. אחד מנציגי האחרונים נפטר לפני כמה שבועות, כן? עמוס קינן, כן? דיבר על כנעניות בתור אלטרנטיבה לזהות היהודית. רואים שזה לא יכול להקוד שורה, זה לא מצליח. כן? טוב, אז זה מה שאומר כאן הרב, מתוך, אני קורא כאן על האידאה האלוהית והאידאה הלאומית בישראל. מתוך ההכנה לרעיון האלוהי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה ולמצוא שם את מחסהו ובסיס עמדתו, המשכה הפנימית אל ההוראה והמנוחה אל הרומית והאלימות שברעיון האלוהי, תרגום, מתוך רצון לדבקות אלוהית, סובב הולך הוא רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים. בחזיונות מתנגדים זה לזה, בערבוביה של ערפילי צל מוות עם נמצוצי נוגה. כלומר, יש הרבה דברים ברבריים שנעשו בעקבות השאיפה האלוהית הזאת. הקרבה למולך, למשל. עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוהית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה והתאמה בישראל. כלומר, ההופעה של עם ישראל, בעצם האנושות יצרה לה את עם ישראל. איך אומרים? אשר בחר בנו מכל העמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא לקח מכל עם קצת, עשה מזה עם ישראל. בחר בנו מכל העמים. בראשית מטעו של העם הזה. מי זה ראשית המטעו של העם הזה? אברהם. אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוהי הברור והטהור בעת השלטון הכביר של האליליות בתומתה פראותה, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה נאמר על אברהם, נכון? זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות ולהביאנה לחיי חופש מלא הון ועוד, הון ועדן באור האידאה האלוהית. תודה רבה. ולהציח בזה את האדם כולו. כלומר, כאן הרב אומר, מה שעומד בראשית השאיפה של הקמת האומה הישראלית, זה איך לגאול את האנושות מסבלה. וכאן יש כמה פרטים חשובים. למילואה של שאיפה זאת צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה, פוליטית וסוציאלית, וכיסא ממלכה לאומית, ברום התרבות האנושית, עם חכם וגדול, ונבון וגוי גדול, והאידאה האלוהית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ במור חייה. יפה. צריך שזה יהיה מדיני. עכשיו, למה צריך שזה יהיה מדיני? למה לא מספיק שזה יהיה דתי? כאן המשפט, אחד המשפטים המרכזיים של למהלך הידועת. למען דעת, שלא רק יחידים, חכמים מצוינים, חסידים ונזירים, ואנשי קודש וטולסטויים למיניהם, חיים באור האידאה האלוהית. כי גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני. כלומר, בחברה בדרך כלל יש לך אנשים שעוסקים בכל מיני דברים, ויש איזו שכבה דקה, קוראים לזה אינטליגנציה, שהיא מתעניינת ברעיונות אלוהיים. אז יוצא שהחברה כחברה איננה שותפה לרעיון הזה. אז הוא אומר, לא, למען דעת, אני חוזר לתחילת המשפט, שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזירים ואנשי קודש, חיים באור האידאה האלוהית, כי גם עמים שלמים, מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני, עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל הסדרות האנושיות השונות. מן רום האינטליגנציה האומנותית הפרושית, המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות ועד הפרולטריון לכל פלגותיו, אפילו נמוך ומגושם. שימו לב לשימוש המרקסיסטי. כן, במינוח מרקסיסטי. לא, באמת. לא, הייתי אומר אקונומי. מה? פרולטריון זה מושג שייך לתורת הכלכלה. סוציו-אקונומי. בסדר, אבל אתה רואה שזה על רקע התורות האקונומיות של אותם הימים. ודאי שהרב קוק איננו מרקסיסט. אבל הוא בהחלט רואה במשימה החברתית חלק מן השלמות האלוהית. זה הולך ביחד. אם זה לא מחובר, יש איזשהו שקר. ברור? וזאת אומרת שממה אומה מורכבת? אומה מורכבת מי? גברים ונשים, עבדים ובני חורים, חכמים וטיפשים, עשירים ועניים. יש הכל. וכל זה מהווה יחידה אחת שבתוכה חלה נשמה אלוהית. במילים אחרות, האלוהיות אינה מתגלה ביחיד, היא מתגלה בכלל. זה החידוש הגדול של עם ישראל. במילים אחרות, אנחנו כאומה באנו לעולם כדי ללמד את האנושות קדושת הכלל, לא ללמד אותם קדושת הפרט, שזה הדתות יודעות לעשות את זה גם בלעדינו. בסדר?
וזה דבר ריאל, כן?
דומה לריאל, בהחלט. עכשיו, מה שכאן הרב אומר, זה שהדבר הזה הוא בעצם נעשה בהתחלה במעבדה, קוראים לזה האומה הישראלית, אחר כך זה מפתחים דגם לייצוא. כן? מה שאומר כאן, אור האידאה האלוהית, העולה ומזדקק בקרב עם כזה, הוא מטביע בו את חייו הלאומים המלאים, פועל הוא אחר כך בעולם כולו. כן? מה אתה אומר? הוא מתאר את האידאל. האם זה עבד במציאות? לא, זה אף פעם לא הצליח. אנחנו נראה גם במציאות. כן? כלומר, אם יש מקום אחד שבו זה עבד, זה במדבר, אבל המדבר זה מחוץ להיסטוריה. כן? בואו נראה איך הוא אומר את זה. כן? אני קורא כאן בפסקה המתחילה בהכשירה. הכשירה לזה האידאה האלוהית את ישראל, כלומר, יש כל מיני דברים שעזרו לנו. האידאה האלוהית עזרה לנו. בתכונה שיחית, ביחס גזעי, במצב גיאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כוחותיו העצמיים ואת מעמדים הסובבים אותו מבחוץ. וכנסת ישראל במעמדה הניסה והנשגב בימים מקדם, בימי פריחתה והתחלת גדולה, בימי חסד נעוריה ואהבת כלולותיה. על מה הוא מדבר? על ימי המדבר. נכון? זה מה שירמיהו אמר. הגיעה בנשמתה המזהירה, בתעופה גדולה, למכור האורה העליונה. את תכונתה, כלומר, זה קוראים לזה מעמד הר סיני. את תכונתה הלאומית השרישה במעמקי האידאה האלוהית הצלולה, בכל להבת אש עוז אהבתה, ובכל תפארת הוד רעם גבורתה. ואם ברכי נוגעה, חתמה לה את חותם לאומיותה, ובאוצר האידאה הלאומית שלה נגנזה ונזרה האידאה האלוהית בתכלית הכישרון אל השכלול העליון והגמור המאיר את העולם כולו בחודו. טוב, זה מילים שכל אחת צריכה ניתוח, אבל באופן כללי מה שהוא אומר, שנעשתה התלכדות, כמו ההפריה, כן? ביצית מופרט, הזרע והביצית התלכדות. אבל זה היה מחוץ להיסטוריה. זה היה במקום סטרילי, מנותק משאר האנושות. אמת הדבר, שאחרי שכבר יצאה התכונה הלאומית לעולם ומתגלמה בהוויה המוחשית, קנתה לה גם בישראל סבא זכות קיום והוויה מצדדים שונים ומפוזרים. כלומר, אנחנו גם מדינה, יש גם צדדים כאלה. ומידי השתפלה בחוויון העוז האלוהי להתהלך בארצות תחתיות, לקחה לה אורחות עולם כאלה המסתעפים המסיבות הסבוכות אשר לחיי החול, הכוללים את כל תביעות החומר והרוח של האדם ושל החיה שבקרבו גם יחד. כלומר, אנחנו גם כן הפכנו להיות חייתיים בדברים מסוימים. אבל גם בכל ירידותיה לא נמחק מן התכונה הלאומית חותם מקורה. כי מקור אי אפשר למחוק. ולעולם קיימת היא נקטה בסתר פנימיות הווייתה מהצינור העליון של ידי האלוהים. מתי זה נבחן? זה נבחן ברגע שזה מגיע אל השטח של ההיסטוריה. קוראים לזה הכניסה לארץ ישראל. ודווקא אז, בום, זה התחיל ליפול. כן, כל ספר יהושע וספר שופטים הם תיאור של הנפילה הזאת. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל, והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה ובכל הסתעפות חיליה, והמון תכסיסיה עם האידאה האלוהית המחיה ומעדנת כל שטפי החיים ותנותיהם בריח ביסמג עדן גן אלוהים. אלא, אז מה הרס את זה? הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת. טוב, המושגים פה לקוחים מתורת הקבלה, במיוחד מספר הזוהר, שמזהה את המלכות עם ביטוי מאוד משונה. בוצינה דקדרנותה. הניצוץ הקודר. ניצוץ, אבל הוא קודר, הוא שחור. מה? איך ניצוץ גם הוא קודר?
מה מתואר?
המלכות. המלכות, כלומר, האידאה הלאומית. כן. בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים, ברקבובית שבחיי החול היחידיים והציבוריים. כלומר, זה מה שקרה. כל ספר שופטים מלא מהבעיות האלה. והמעמד הניסה והנשגב ההוא הכין לו די כוח המספיק בערך גם לאותם ימי הירידה, לימים אשר האידאה הלאומית החלה אחרי צאתה מחדר הוראתה מקורה, האידאה האלוהית לרדת כציפור נודדת מנקינה אל התכסיס המעשי והמגושם. כן, זה בספר תיקוני הזוהר, לקוח שם המושג הזה של כאן ציפור וכו'. מה? שזה השכינה שיורדת, שנופלת. כן, כי ציפור מצבה. גם ציפור מצבה, דרור כלה. אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופראות האליליות, שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. ושכינת האומה ירדה, שפלה. כלומר, דוגמה פשוטה, גדעון בן יואש, הוא חי בכפר עופרה, כולם עובדים לבעל, אבא שלו מקריב לבעל, והוא היחיד שעדיין עובד את השם. אבל מה, כשנגלה אליו מלאך האלוהים ואומר לו, השם עמך גיבור החיל, אומר, ויש השם עמנו, והיה נפלאותיו וחסדיו, אשר סיפרו לנו אבותינו, הלא במופתים הוציא השם את ישראל ממצרים. מאיפה גדעון יודע על יציאת מצרים? אבא שלו סיפר לו. איזה אבא? אבא שמקריב קורבן לבעל. לא? אבל עדיין לחלוכית כל שהיא נשארה. אבל שכינת האומה ירדה שפלה וכו'. שלוש שורות אחרי זה. ולפעמים הופיעו גיבורי אל, אשר כמעט הקימו אותה הקמה איתנה והגשרוה עוד במצור חייה במרור במרום האורה של הרעיון האלוהי. לעד לא ישכח מזיכרונה אותו תור הזהב שבפריחת ימי שלמה. בבניין הבית הראשון, בהדר תפארת כבודו ועוז החיים שהתגלה בו, בהבאת עושר האידאה האלוהית והלאומית המשולבות זו בזו בהתאמה הרמונית, וקיימה סיהרה באשלמותה. שוב ביטוי לקוח מספר הזוהר, שהירח היה שלם. אז אתם רואים שהמלכות, דהיינו, האידאה הלאומית הישראלית משולה לירח, והירח בהתחלה הוא קטן, ואחר כך הוא הולך וגדל, כשהוא עומד מול השמש בזווית ישרה. אז זה בעצם ביטוי למה שקרה בימי שלמה, השמש, האידאה האלוהית, והירח, האידאה הלאומית, עמדו בקו ישר, ולכן הירח היה מלא. זכורה, בימי שלמה, הכל טוב. לא חסר דבר. נו, אז למה זה לא הצליח? זה לא הצליח מסיבה פשוטה. בגלל שבימי שלמה הייתה רק קדושת הכלל. הרי אנחנו יודעים, למשל, שהתורה מספרת על הצלחה, התנך מספר על הצלחה כלכלית אדירה בימי שלמה. זהב וכסף, וכל העולם בא לשמוע את שלמה, מלכת שבא וכו'. הדבר הראשון שעם ישראל עושה ברגע ששלמה מת, הוא סוכל את שר האוצר, את אדוני רם. הדבר הראשון, הרגו את שר האוצר. לא יומן דבר כזה. בימי שלמה היינו מנשקים את הרגליים של שר האוצר של אז. אז מה אתה לומד מזה? שהגדולה של הממלכה הייתה בממלכה, לא אצל העם. כלומר, הכלל היה מלא באור הקודש הזה, הפרט לא. קדושת הכלל עקבה את הופעת קדושת הפרט. דוגמה לזה, בימי שלמה, אכלו ביום כיפור, כן? כתוב, שבחנוכת המקדש, שלמה עשה חגיגה, שבעה ימים, מחט בתשרי עד י' ד' בתשרי, הקריבו שלמים כל השבעה ימים. שלמים צריך לאכול. אומרים חזל, אכלו ביום כיפור. עכשיו, למה? יום כיפור זה בא לחפר על החטאים שלי. בית המקדש זה שמחת האומה. אז איך החטאים הפרטיים שלך יעקבו את שמחת האומה? הם לא מעניינים. אוכלים ביום כיפור כי זה שמחת האומה. זה התאריך האידיאלי. אדרבה, כדי להראות את עוצמת מה שמתרחש שם. אדרבה, כיוונו לזה. אבל יש מחיר. נכון, שמחתי בשמחת הכלל, אכלתי שלמים ביום הכיפור. אבל עכשיו, החטאים שלי, הפרטיים, הם בסטנדביי, הם מחכים לרגע אחד של חופש כדי להשתחרר. ואז, אדרבה, אשרת השכינה בכלל, הביאה לי שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה, בקנה מידה בלתי רגיל. התפלגות הממלכה, חבור עצבים אפרים, אנחנו. כן, מה נשאר מאפרים? לא נשאר כלום. גם יהודה לאט לאט ירד. בימי מנשה מלך יהודה, הידרדרות מוחלטת. ואז הכלי הלאומי הפך לתמה. צריך להבין, מתי כלי לאומי הופך לתמה? אם נאמר, למשל, שיש במדינה מסוימת מיליון עובדי עבודה זרה. האם זה פוסל את המדינה? לא. זה פוסל מיליון אנשים. אבל אם המדינה היא המקור של העבודה זרה, אז זה פוסל את המדינה. מתי בעצם נגזרה גזרה על המדינה היהודית הקדומה להיכחד? ברגע שמערכות השלטון והחברה, הם היו הפרנסה של ההידרדרות. ולכן לא הייתה ברירה, אלא לשבור את הכלי הלאומי הזה, וככה חרב הבית הראשון. בסדר? מה?
אם ככה זה מתחיל משלמה עצמו.
כן, כבר בימי שלמה מתחילה הבעיה, וזה, אפשר גם לקרוא את כל זה, כן? אבל אני לא אעשה את זה. אני עובר מיד לפרק, רגע. מה קורה פה? די, יש פה איזה בעיה. רגע. לא, יש פה איזה בעיה. כן. איפה שאתם רואים שיש פה ה' למטה. כן, פשוט הסדר של הדפים, לא הסדר ה... כן. אז... כן, כן. אז תקלו איפה שכתוב ד' המצב בגלות. כן, אנחנו עוברים מיד לתקופה של הגלות הראשונה, גלות בבל. כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה, בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור היעקב, בעצם אפשר לומר שמה שקרה בבית ראשון דומה למה שמצאנו בניסיון של ניתוק החברה מהאלוהיות בחברה האנושית הכללית. כאשר שר רוח אלוהים מעל האומה, בהפרידה את תכונתה הלאומית ממקור חייה, התחייבה חובת גלות. חיי הציבור המקולקל עד היסוד מוכרחים היו להידקה יחד עם צביונו הממשי ועם השרשות הרעות שישריש בלב יחידה, שמצאו את כלי מושחתה מוכנים לפניהם במשטרם וכו'. עכשיו, מה שקורה, באין מקום, הנה בואו נראה, בפסקה מתחילה באין. רק רגע. באין מקום להשפעתה של האידאה האלוהית על הלאומית, אחרי יתאמה מרבית הכוחות של האחרונה ויהפכו לסורי הגפן נוכריה, ואחר כך גם נהרסו עד היסוד, התכנסה האידאה האלוהית בכל ימי הגלות בקן הקטן והדל, במקדש מעט שבבתי כנסיות ובתי מדרשות, בחיי הבית והמשפחה הטהורים. כלומר, איפה אתה מוצא את הקדוש ברוך הוא? בבית הכנסת, בבית המדרש, במקווה, בחנות למוצרים כשרים, במועצה הדתית. מאז ועד עכשיו. ברשמי שמירת דת ותורה, ערכם של אלו בתור ציונים בגולה, שרידים מדבר שהיה חי ושלם, ושעתיד לחיות בשלמות, ושוב השם את שבות עמו. אז זה מצב דל. תעברו בבקשה לפסקה, לפרק ה'. כאן מופיע משהו חדש. בית ראשון ובית שני, האידאה הדתית. אז... כן, בעמוד שאחרי זה, איפה שאין שום ציון של פרק, שורה 4. לפי הרב, שני דברים חדשים הופיעו בעקבות גלות בבל. א', דקדוקי ההלכה הפרטיים, ב', האמונה בחיי העולם הבא. אני קורא, המילה הראשונה בדף זה אם. מה? אני עכשיו בשורה 4, כמו שכתוב כל אותה הפרטיות. בסדר? אבל אני מקדים הקדמה. לפי הרב קוק, שני דברים חשובים הופיעו בימי בית שני, בעקבות חורבן בית ראשון. א', הדקדוקי ההלכה, כלומר, העצמת הקדושה הפרטית. ב', האמונה בחיי העולם הבא. חיי העולם הבא מיועדים לפרט, לא לכלל. אני זוכה לחיים טובים אחרי מותי.
אבל האם זה היה לדעתו בבית ראשון גם?
בבית ראשון זה לא היה.
שלא היה בכלל.
ודאי שלא היה. רק לא שלא האמינו בחיי העולם הבא. אלא הם גם לא האמינו בלא חיי העולם הבא. הם פשוט לא התעניינו בשאלה. אם היית שואל, יהודי בימי בית ראשון, תגיד, מה שאיפת החיים שלך? הוא אומר, אני מאוד מקווה שירד גשם, ושהקורבנות יהיו לרצון, ושמלך ישראל ינצח במלחמה. וגם שיהיה לי בנים שיעבדו את אדמתי אחרי מותי. והיית שואל, רגע, רגע, ומה יקרה לך אחרי המוות? אז הוא היה פותח עיניים גדולות ואומר, וואו, אף פעם לא חשבתי על זה. יש לך שאלות מעניינות. תראה, לך לנביא. בטח שמה הוא עוסקים בשאלות האלה. אבל זה לא היה רלוונטי לחיים של האדם. לא דיברו על זה. זה מה שאומר כאן הרב. כל אותה הפרטיות, המעשית של שמירת תורה ומצוות ודקדוקיהן הפרטיים, והעיונית של הדעות והאמונות על דבר צרור חיי הנצח האישיים הפרטיים וקבלת הפרס של היחידים, אשר מקודם, כלומר בימי בית ראשון, נתגלתה ונתקיימה בחיים בתוך הופעת האידאה האלוהית בתור נשמת האומה הכללית וכלולה הייתה באוצרה העליון, ולא הייתה ניכרת ובולטת כלל בפני אורה הכללי הגדול של זו האידאה האלוהית הישראלית, כנר לפני אבוקה וכשרגה בתיארה, היא החלה עתה בסילוקו של האור הכללי הגדול בימי הבית השני, להיקבע ולהתבלט באופייה הפרטי המיוחד. אז באה תחת האידאה האלוהית בעוצם רוממותה ועל ידי גניזתה של זו, תולדתה, האידאה הדתית. אז נולדה הדת היהודית. לפני כן לא היה. כלומר, תכנים אלוהים שפונים אל היחיד. מובן? אפשר להגיד בספירות, קוראים לזה מידת היסוד. החיבור בין התפארת למלכות, אם אתה מחפש בספיר. טוב, עכשיו, הדבר הזה, הצדוקים פשוט לא, הם היו ריאקציונרים הצדוקים. כלומר, הצדוקים לא הבינו שהעולם השתנה. כלומר, הם חשבו במושגים של התקופה הפוסט-נבואית, וכך הם שפטו את התקופה הנבואית. כלומר, אמרו, רגע, בזמן הנביאים לא דיברו על עולם הבא. מסקנה אין. שטויות, לא הבינו. הצדוקים אמרו, מאחר ואבותינו לא דיברו על עולם הבא, סימן שאין. והם לא הבינו. אם אבותינו לא דיברו על עולם הבא, בגלל שלא היה צריך. זה הכוונה. הם לא שאלו את עצמם אם הם מאמינים או לא. הנביאים בוודאי שכן. אגב, אפשר להוכיח על פי מחקר, שהאמונה בהישארות הנפש הייתה קיימת אצל אבותינו בימי קדם, כן? זו השאלה המפורסמת בספרות הרבנית, מדוע לא מוזכר עולם הבא בתורה, כן? ועל זה יש לך ספרות רחבה, אני יכול לתת שיעור שלם, לשכנע אותך שגם אבותינו בימי בית ראשון האמינו בחיי העולם הבא. אבל הם לא ניסחו את זה ככה. הם לא קראו לזה עולם הבא ולא גן עדן ולא היה אכפת להם. ברור? זה כמו שלמשל יש סוגיות היום, תשאל יהודי מצוי, תגיד, האם לפי היהדות יש תחיית המתים? הוא אומר, כן, יש. תגיד לי איך זה יהיה? לא מעניין אותי. למה לא מעניין? תשמע, אני עוסק בבעיות הרבה יותר, הרבה יותר מיידיות. ולכן זה גם לא נמצא בעולם המחשבות שלו. זה לא? טוב. אבל, אני קורא כאן בפסקה המתחילה במילה אבל. אבל חשקת הלילה. מוצאים שמה? זה יותר למטה. היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם בעיפו עין השמיים על מרחבי אין קץ ועולמיהם, וחשקת חורבן בית ראשון וסילוק השכינה העליונה, האידאה האלוהית מתגלות בהווה באוצר החיים של האומה, היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה, ולהדנה בנציאת עין למרחקים ולפרט את מה שהיה גנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. הלימודים הגדולים והעמוקים המתפרצים למעלה מהחושים והגבלותיהם ונושאים דעם למרחקים על אותם הגדולות של חיי העולם הבא, ותחיית המתים וחיי הנצח בכלל בכל החליפותיהם ושינוי יציביותיהם, אלה אשר היו מקודם קניינם של יחידי סגולה, הנביאים עסקו בזה, נעשו עתה לקניין כללי לאומה על אדם שאפר רוח. לפני כן זה לא עניין אפרט. זה כמו שלמשל כשהשמש היא ברקיע לא רואים כוכבים, השמש שוקעת רואים כוכבים רחוקים, כולם נהיים אסטרופיזיקאים בלילה. בסדר? טוב, עכשיו מה קרה בעקבות כך? אם האידאה האלוהית נגנזה, אז מתחיל להיות איזה מין השתוות בין העולם הרוחני של עם ישראל לזה של הגויים. ואז יכול להיות גשר דתי בין ישראל לעמים. ואז נוצרו הדתות אצל העמים. והדתות שופטות גם את היהדות כדת בין הדתות. ואז דברים על אחווה בין דתית. אז בואו נקרא בפסקה המתחילה מה? כן, ממש אחלה. מזה החל. אותו הזיווג המשונה שאי אפשר שיעלה יפה של הדתות הקיימות בעמי הקולטורה שבזמננו. שזה חלקים מיוחדים של ההורה האלוהית של היהדות. כלומר, לוקחים קצת יידישקייט. בצורה מטושטשת ונדעכת ממקורה. עם יסוד הרעיון האלילי וכל זוהמת הברבריות שבקרבו מצד המשפיעים העסקנים שנעקרו מבית חייהם, כלומר השליחים, ומצד המקבלים שזה העמים עצמם שהטבע האלילי הוא יותר קרוב להרגשתם, ביסוד הרגשתם הלאומית והחברתית, כי לא אותם, כי אם אותנו נעשה השם על כנפי נשארים להיות לו לעם נחלה כיום הזה, וענבי גפן, וענבי הסנה, דבר כעור ולא מתקבל. כתוצאה מזה גם, עבד הרעיון של נועם החיים. כלומר, מכאן ואילך, התחילו בני אדם לשאול את עצמם שאלה, מהי המשמעות של החיים? בשביל מה אני חי? מדוע שאלה כזאת מופיעה? כאשר החיים אינם מלאים בנועמם, אז מלא השאלה של משמעות החיים עולה. כתוצאה מזה נולדה דת חדשה, הבודהיזם. הווה נראה בעמוד שיש בתחתיתו וו. תחילת העמוד זה לאדם, כן? איפה שכתוב לאדם. אז בשורה השלישית, הנועם האלוהי הזה המתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים, הוא מכשיר להביט על החיים ועל המציאות בעין יפה ובשמחת צדיקים. אבל מכיוון שהעולם נכנס לייאוש, כאן כל הפסקה שלמדנו, כשלמדנו על תורות המזרח, על היווצרות הבודיזם. ומתוך ההרכבה המשונה הזאת, אני קורא עוד פסקה הבאה, של שני היסודות המקוריים האלה, היהדות והאלילות, אשר בעקב הפירוט שגרמה השפלת חיי המעשה לידי הלאומית הישראלית ומעל הידי האלוהית מכוח חיה ורשעה, מתוכה באה אותה הדתיות המצויה עתה בעולם בכלל, שאלוהים שר ממנה. ניטשה לא היה אומר יותר מזה, נכון? בעצם זה מסגרות. אלבר קאמי פעם אמר, ההוכחה שאין אלוהים זה שיש כמרים. הוכחה יפה, לא? עכשיו, עכשיו, כאן יש ביקורת חריפה מאוד, מי שמעוניין, כן, אני לא אקרא לכם את כל זה, אבל ביקורת חריפה מאוד נגד הנצרות, ונגד הרגש הדתי הנוצרי, ונגד החברתיות המודרנית, הרעיון של החברה. כן, תסתכלו בבקשה בהרגש הדתי, כמו שכתוב, הרגש הדתי, שבא לבדו, תחת האידאה האלוהית, הוריד את הגבורה העליונה האידאלית אשר לנשמת האדם 10 מעלות בשפל, חדל הססון הפנימי. הדתיות דורשת מן האדם רצינות, עצבות, יראטיזם קוראים לזה. כן? זה מין התנהגות של קודש.
אמן.
כן? אפסה העוצמה הרוחנית העליונה המשווה את רגלי האדם כאיילות, המנצחתו בנגינותיה ושירת... אין, לא יודע, יש פה איזה מילה אחת. אין? ויבוא סגנון של פרושיות, של מה חובתי ועשנה, בעבדות קטנה, מלאה זוועה ורפיונות. ולעומת אותה הירידה של הגבורה העליונה אשר להורה האלוהית בחיי הציבור וחיי היחיד המוערבים בו, ירד גם כן הרעיון הלאומי ממשגב אידיאליותו האדירה והקוסמת, והיא לרעיון מדיני, למין מסחר המתפשט על נפשות רבות. המדינה היא חברת אחריות גדולה. זה ציטוטים מסגנון רוסו, הובס וכדומה. הירידה הכפולה, כלומר גם האלוהיות וגם הלאומיות, איבדו את ערכם. מרום מעלה האידאה האלוהית על התכונה הדתית ועל ידה, וכולי. בקיצור, אני כאן, וירבו, כאן, סוף המשפט מעניין, אפסו גיבורי חיל ענקיים, וירבו במקומם עסקנים. נמוגים ודלי מעס, בוסים בתית חוצות של רעיונות קטנים, שיש בהם מיני מסחרים חומרים ורוחניים. עד מתי? עד שעם ישראל יחזור לחבר מחדש את שתי האידאות. כלומר, בית ראשון גילה את קדושת הכלל, בית שני, קדושת הפרט. אבל אי אפשר לחיות גם רק מכלל, רק מפרט. צריך לחבר. בית ראשון שייך לנביאים, בית שני שייך לחכמים. חכם עדיף מנביא, נכון. הוא עדיף, כוונה שהוא יותר יעיל. הוא מצליח איפה שהנביא לא מצליח. אבל החכם קטן. הנביא גדול. אז צריך לחבר את הגדלות עם הקטנות הזאת. זה נעשה, זה המשימה של שיבת ציון. עכשיו, זה מבואר בפרק ו'. פרק ו' הוא פרק שבו הרב מדבר כבר בצורה אקטואלית יותר. הוא מדבר על חיבור של שלושת האידאות. כלומר, כאשר האידאה הלאומית והאידאה האלוהית חוזרות לתחייה, הן מרוממות יחד איתן את השרידים של ההשפעה של האידאה הדתית. ואז נוצרת סינתזה משולשת. אידאה אלוהית, דתית, לאומית. ומתוך כך גם השפעה אוניברסלית. יש לך חוש הומור. טוב. ההכשר. עכשיו שימו לב פה לדברים חשובים. ההכשר של הרוח הלאומי של כנסת ישראל להתנער ולקום לתחייה, תלוי במידת אפשרותו לקבל את ההוראה האלוהית העליונה להיות לו לנשמת חיים. לכן, וזה מבואר בהרבה טקסטים של הרב קוק, מאחר וצריך להכשיר את עצמנו לקבלת האידאה האלוהית, נשבר הכלי הדתי. כי הוא כבר לא ממלא את התפקיד. הוא קטן מדי. בשביל המשימה הלאומית. כי זאת לאומיות צריכה להכיל בתוכה אלוהיות, לא דתיות. ואומנם הזמן עשה את שלו, וחושך הגלות גם הוא פעל את פעולתו. פיזורה של כנסת ישראל בעולם הכריע הרבה לצד הטוב את מהלך העולם הכללי. ביטול המרכז הלאומי הפסיק את המחשבה המוטעת לחשוב את ההכרה האלוהית העליונה רק לנחלה מוגבלת בתחום גיאוגרפי מיוחד ובממלכה מיוחדה. ועיניכם תראינה ואתם תאמרו יגדל השם מעל לגבול ישראל. ורעיון זה, הנראה כבודד, עזר הרבה לבירות המושגים הראשונים בכלל והשפעתם לטובה. ואז מגיע הזמן שהאומה מרגישה את ביטחונה הפנימי, שהגיע הזמן, לקחה ירושלים כפליים בכל חטותיה, והיא יודעת שהגיע הזמן של האיחוד והמיזוג של האידאות. ולכן לא צודק שי הורוביץ כשהוא אומר שגמרנו את תפקידנו, רק עכשיו אנחנו מתחילים את התפקיד הזה. בשורה התחתונה של העמוד תיכתב זאת לדור אחרון, ועם נברא יהלל יה. טוב, אתם מוזמנים כמובן לקרוא כל שורה של הטקסט הגדול הזה, אבל אי אפשר היה בערב אחד לעשות הכל, אבל אני חושב שעשינו טיסה כללית ברעיונות של הטקסט הזה. עד כאן להיום, שלום.